ערב טוב, כמה טוב להיות כאן, שוב איתכם. אני רוצה שנשאל את עצמנו, לפני שאנחנו מתחילים לדבר היום, כמה ברור לנו שלא באנו לעולם כדי לחיות חיים בינוניים. עד כמה אנחנו מרגישים שהחיים שאנחנו חיים, כל תחומי החיים, בזוגיות, בפרנסה, בקריירה, בהורות, בהתפתחות הרוחנית שלנו, יכולה לתת לנו הרבה הרבה יותר. אני פוגש כל הזמן אנשים, שאנשים טובים, אמיצים, איכותיים מאוד, אבל שבחלקים חשובים מאוד בתחומי החיים שלהם, עוצרים באמצע, מסתפקים בבינוניות. האמת היא שבדרך כלל החיים שלנו הם הרי סוג של כביש ורכבת הרים שעולה ויורדת, ותמיד שפוגשים אנשים שהם מוצלחים מאוד בתחומים מסוימים של החיים, אולי אדם שהצליח מאוד בקריירה שלו ובתחום הפיננסי הוא מסודר, אבל בתוך הבית חורבן, שוד ושבר לא הולך. או יש אנשים שבתוך הבית דווקא מצוין, הזוגיות חזקה מאוד, אבל הם לא מצליחים להגשים את עצמם, להביא את עצמם לידי ביטוי בחוץ, להצליח לבנות את הקריירה שלהם, להישגשג, להביא פרנסה טובה הביתה, משהו נתקע באמצע. ולמה זה קורה לנו? והבעיה הגדולה זה שאנחנו הרבה פעמים חושבים שזה מה יש. מישהו, מתישהו, עשה יחסי ציבור מאוד גרועים למושג תיקון. אני פוגש הרבה אנשים שחיים במשהו לא בסדר בחיים, ואומרים איזה משפט שמוכר לנו מאוד, כנראה שזה התיקון שלי. הזוגיות שלי לא מי יודע מה, זה לא הבן אדם שהייתי מוכנה להתחתן איתו היום, אבל כנראה שזה מה יש, זה התיקון שלי. מעין איזה משפט של השלמה כזאת, שכנראה מישהו אומר אותו מתכוון, אולי זה איסורים בעולם הזה, כדי פחות בעולם הבא או משהו כזה, זה משפט שמגיע, האמת היא, אחרי הרבה כאב. כשאדם יש לו איזו תקלה בחיים, אז הוא קודם כל מנסה לתקן אותה. פעם ראשונה מנסה לתקן, פעם שנייה, פעם שלישית מתייאש. וזה כאב, זה באמת כואב. ואז יש מעין איזו השלמה כזאת עם המצב, כנראה זה התיקון שלי. אבל זה לא נכון. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו לעולם כדי לסבול. זה לא, אין שום תיקון בלעבור איסורים. כשאנחנו אומרים לעבור תיקון, הכוונה היא לצמוח. תיקון, כמו שדיברנו כבר בעבר, אנחנו חיים בעולם שהוא עולם התיקון. כיוון שהחלקים השבורים קיימים בתוכנו, ואנחנו צריכים לתקן אותם במסע של החיים, שמתקן את עצמנו כדי שנצמח, כדי שנגדל מכל מה שאנחנו עוברים. אם משהו בחיים לא יסתדר לנו, זה לא כדי שזה יישאר ככה. זה כי בורא עולם שלח לנו הזמנה להפוך את הדפקט לאפקט. שלח לנו הזמנה לצמוח ולגדול מתוך הקושי, ובמקום שהיה קושי, אנחנו יכולים להפוך את זה לפלוס הכי גדול של החיים שלנו. אנשים שעברו ילדות חסרת רגשות, אם הם עובדים על זה, כי זה מפריע להם, הם הופכים להיות האנשים הכי רגישים ועדינים בעולם, שיכולים לקרוא את האחר, להבין בשנייה מה התחושה שחסרה למישהו אחר. זה הסיפור של החיים שלנו. תיקון זה מסע לגדול ולצמוח, בשום אופן לא להשלים אף פעם עם המצב הלא טוב. ואנחנו יכולים הרבה הרבה יותר לחוות את החיים שלנו. למה אנחנו מסתפקים ולגור בקומה הבינונית? אנחנו יכולים לטפס לקומה הגבוהה של החיים. למה אנחנו מסתפקים בזוגיות ברמה בינונית? הרי כשהתחתנו, אף אחד לא אמר לעצמו, טוב, אני אתחתן ואני אחווה את החיים 50%. הזוגיות שלנו יכולה לתת לנו הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו לוקחים ממנה. ההורות שלנו, החוויה של גידול הילדים, יכולה למלא לנו את הלב. למה אנחנו מסתפקים בפחות? למה אנחנו מתייאשים? אנחנו צריכים לא לעצור. לדעת שאנחנו, הקדוש ברוך הוא מזמין אותנו כל הזמן לחוות את החיים עד הסוף, להתמלא עד הסוף. כל אחד מתחומי החיים שלנו, אנחנו יכולים למקסם אותו, לחיות, פשוט לחיות את החיים, ליהנות מהאותנטיות שבחיים, מהאושר הגדול שבכל הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מסביבנו. שהילדים שיש לנו ימלאו לנו את הלב, שהזוגיות שהתחלנו לבנות, רק התחלנו, אנחנו באמצע הדרך, לא משנה כמה זמן אנחנו נשואים, תמיד טוב לדעת שאנחנו רק בתחילת הדרך, שזה יהיה העוגן החזק ביותר של החיים שלנו. זה יכול לתת לנו הרבה יותר. שהיכולת שלנו לבטא את עצמנו, להגשים את עצמנו, להביא את, את הטוב שיש לנו, להביא את הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולחלוק אותו עם כל העולם, יכולה להגיע לפסגות הרבה יותר גבוהות. מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל זה, זה קודם כל, פשוט להסתכל על החיים שלנו, כל תחומי החיים שלנו, במבט אלוקי. מבט הרבה יותר גבוה. זה מה שחסר לנו. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מנווט את העולם, אנחנו רוצים שיברך אותנו, שישמור עלינו, אבל אנחנו מפספסים משהו. כשאנחנו שוכחים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא רחוק מאיתנו. הוא לא אורח שמופיע לכמה ימים בחיים או כמה דקות כל יום. הוא נמצא, הוא מלווה כל תחנה בחיים שלנו. כל תחום ותחום שהוא חלק מחיינו, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו. כל מה שעובר עלינו, הקדוש ברוך הוא מעורב בתוכו. ואם אנחנו נצליח להסתכל במבט אלוקי על כל מה שקורה לנו, אז אנחנו מקבלים פתאום, רואים את החיים שלנו, אותם חיים, זו אותה זוגיות, זה אותם ילדים לגדל, זה אותם אתגרים, אבל פתאום הכל נראה במבט הרבה יותר גבוה. מה קורה כשאנחנו מסתכלים על החיים ממעוף הציפור? קודם כל, הראייה שלנו היא הרבה יותר בהירה. אנחנו רואים למרחוק. פתאום האתגרים הגדולים שאנשים מתעסקים איתם חיים שלמים, אנחנו יכולים לפתור אותם בצ'יק צ'אק, ולהשאיר את המוח והלב פנויים להתעסק בדברים והחוויות האמיתיות של החיים. כמה נפלא ומדהים. ואנחנו רוצים את זה, ואנחנו יכולים להשיג את הדבר הזה. ועל זה אני רוצה לדבר היום. אנחנו קוראים השבוע בפרשת ויחי על הרגעים שאחרי קבורת יעקב אבינו. כל המשפחה, יוסף, המשנה למלך, יחד עם האחים, עולים לארץ ישראל לקיים את ההבטחה שיוסף הבטיח לאבא יעקב, קוברים אותו כאן במערת המכפלה, חוזרים חזרה למצרים. 17 שנה כבר המשפחה מאוחדת במצרים, יוסף דואג לכולם. לא רק לאבא, אלא גם לאחים שלו, שהראו לו, כולם הוא דואג, והוא לא אומר מילה. אבל עכשיו, אחרי 17 שנה, האחים אומרים לעצמם, עכשיו הגיע הרגע שהוא ינקום בנו. הנה זה בא. כל עוד אבא היה חי, הוא שמר עלינו, הוא לא רצה לפתוח את הפצע פתוח, עכשיו ברור שהוא ינקום. והם חושבים מה לעשות, והם באים ליוסף, והם, בגלל שהם כל כך חוששים, אז הם קצת מרמים. והם אומרים, יוסף, אבא יעקב, ציווה אותנו לפני שנפטר, שנגיד לך, בבקשה, אל תיגע בנו לרע, סלח לנו. זה לא היה נכון. ויוסף שומע את זה ומתחיל לבכות על החשד שחשדו בו. הוא אומר, אין לכם מה לדאוג. אני פשוט לא כועס. אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה. כמה מפעים. האיש הזה, שהאחים שלו, איזה קרבת דם יש לנו יותר מאחים. ממי אנחנו מחפשים הגנה, אם לא מהמשפחה שלנו. והאחים שלו בגידו בו בצורה הנמוכה ביותר. מכרו אותו כמו שמוכרים זוג כפכפים. שלחו אותו למצרים. במצרים הוא עובר איסורים נוראים. 22 שנה הוא מתגלגל. בהתחלה הוא יורד ממדרגה למדרגה, מדחי לדחי. הוא נזרק לבית האסורים, הוא בודד, הוא לבד. כל העולם נגדו. בסוף גם כשהוא יוצא, הוא מתחתן לבד. אבא שלו לא מוביל אותו לחופה. הוא מכניס שני ילדים לברית, לבד, בלי המשפחה. ובסוף המשפחה מתאחדת. ומה היה יותר הגיוני מאשר שיוסף, אנחנו אומרים, אם לא ינקום בהם, אבל לפחות יראה איזה יחס צודן, יגיד להם, שבו אתם בשקט, תגידו תודה שאני לא הופך עליכם את הגלגל. יוסף מתנהג בהתנהגות מופתית. אין בי כעס. אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה. אני כאילו אומר, אני בעצם צריך להגיד לכם תודה, הרי בזכותכם אני פה משנה למלך, ובזכותכם אני הצלנו את כל העולם מרעב. אם לא הייתי פה במצרים, אומר יוסף הצדיק, אז למעשה היה רעב עולמי גדול בכל העולם, ויוסף הוא היחיד שהגה את הפתרון לשמור אוכל, הוא צפה פני רעב, צפה פני עתיד, הוא אומר, אם הייתי מתגלגל למקום הזה, אז לא אני ולא אתם היינו יכולים לשרוד, יחד עם כל העולם היינו גובים ברעב. אז בסוף, תודה רבה. ואנחנו רוצים להבין מה סוד הכוח של יוסף. איך מצליחים להעניק מחילה נשגבה כזאת? ומחילה זה דבר גדול. הזוהר הקדוש מספר סיפור מפעים, אומר, רבי אבא, אחד האמוראים, הלך פעם ליד לוד, וראה שם באיזה הר גבוה, שמהר יוצאת איזה בליטה, כמו איזה לשון כזאת שההר מוציא, שתלויה באוויר, ואיזה אדם יושן על הלשון הזאת. והוא מסתכל עליו, הוא רואה שפתאום נחש מתקרב, ועומד להקיש אותו. ורגע לפני שהנחש מקיש את האדם, מגיע איזה זבוב, צירה כנראה, איזה פרוש ארסי, ועוקץ את הנחש והורג אותו. עוברים כמה דקות, האדם מתעורר, נעמד ללכת, לא יודע כל מה שהיה, איכשהו מתחיל ללכת, הבליטה הזאת שהייתה על ההר, נופלת ומתרסקת. עשרות מטרים למטה. ניגש רבי אבא לאותו יהודי ואומר לו, מה עשית יהודי שהקדוש ברוך הוא שלח שני ניסים כדי להציל אותך? איזה זכות יש לך? ואומר לו האיש, מעולם לא קרה שהאדם הכעיס אותי ולא התפייס.
ואם מוכן, לא היה אפשר להתפייס.
אז אני מצד עצמי מחלתי לו בלב שלם. ולא רק שמחלתי לו בלב שלם, אלא השתדלתי גם לגמול איתו טובות, לחפש מה אני יכול לעזור לו, מה אני יכול להיטיב לו, איזה מידה נאצלת. אמר לו, רבי אבא, אתה יותר גדול ביוסף. יוסף גמל טובות עם האחים שלו, ואתה גומל טובות עם סתם אנשים, שאין לך התאמשו בקרבה. כמה גדולה היא המכילה, אבל איך מגיעים לכזה דבר? איך אפשר להסתכל מבט מרומם כל כך? מה הסוד של יוסף?
לאיפה זה
בחיים שלנו? יש אומרים שיוסף הסתכל פשוט במבחן התוצאה. הוא אומר, זה לא, עזבו מה היו הכוונות שלכם, ומבחן התוצאה הוביל אותי לתחנה הגבוהה ביותר שיהודי היה בה אי פעם. מבחן התוצאה, בזכות מה שעשיתם, הציל את כל העולם. אבל זה לא מספיק. היה פה בארץ ישראל לפני כמה שנים, ב-2015, היה אינטיפאדה, קראו לזה אז, אינטיפאדת הסכינים, השם ישמור, מחבלים ותועבים, דקרו בסכינים יהודים בכל מיני מקומות בארץ, 47 יהודים נהרגו באותה תקופה. ויום אחד, בשני לנובמבר 2005, ישב בחור בשם דניאל כהן בתחנת אוטובוס בהרצליה. הוא יושב ומחכה לאוטובוס, ופתאום הוא מרגיש שיד לופתת אותו חזק מאחורה, ודוקרת אותו בסכין, בגב. הוא התחיל לצעוק לעזרה, ולמזלו היו אנשים שעברו שם באזור, ומהר התנפלו על המחבל, והצליחו להשאיר אותו בחיים. פינו אותו לבית הרפואה, אסף הרופא, בלי הכרה, מורדם, מונשם, הכניס אותו מהר לניתוח חירום, ואז הרופאים גילו שהדקירה הזאת שהמחבל דקר אותו היה הדבר הטוב ביותר שקרה לו בחיים. כי תוך כדי שמנתחים אותו ורוצים להציל לו את הטחול והמעיים, הם גילו שיש מעל הטחול גידול סרטני, ממאיר, שלא היו מגלים. וזה הציל לו את החיים. עכשיו תראו לעצמכם שמתנהל בית המשפט, מתנהל המשפט של המחבל, ועומד המחבל ואומר, כבוד השופט, אני לא מבין מה רוצים ממני. אני עומד על ספסל הנאשמים, אני צריך לקבל עוד תוקרה ממדינת ישראל, אני הצלתי את החיים של הבחור. כנראה שהטענה הזאת לא הייתה מתקבלת. למרות שבסוף התוצאה הייתה טובה, אבל הכוונה הייתה רעה, הכוונה הייתה לרצוח.
לקטול נשמה.
אז אני עובר חזרה לסיפור של יוסף והאחים. נכון שהתוצאה הייתה טובה, אבל בסוף אתם חשבתם לרעה. מה פשר המכילה והסליחה הזאת? והאם כך אנחנו צריכים לנהוג? מישהו נהג בנו במידה רעה? התורה רוצה שמה? שנגיש את הלחי השנייה? שנהיה פריירים? שנרשה לכולם לדרוך עלינו, לרמוס אותנו? מה פשר ההנהגה הזאת? ולמה התורה מדברת כל כך הרבה על מכילה וסליחה? ולגמול לחייבים טובות? לגמול לאנשים שעשו לנו רע?
אנחנו נחזיר להם.
מה פשר ההנהגה? הרבי אמר פעם, רעיון מדהים. רעיון מעורר השראה גדולה במילים קצרות. ולפני כן, משל. מספרים על שני אחים שהתלקחה מריבה גדולה ביניהם. כמו שאנחנו יודעים, המריבות הכי גדולות נמצאים בתוך המשפחה, השם ישמור. כשיש מריבים בתוך המשפחה, ככל שהיות שהמטען הוא כל כך חזק, כגודל הציפייה, גודל האכזבה, אחים שרבים זה נורא בעיון. והאחים האלה רבו מריבת עולמים, לא מסוגלים להגיד בוקר טוב אחד לשני, לא רוצים לראות אחד את השני. ויום אחד האח הגדול מזמין אליו הביתה איזה נגר ואומר לו, תראה, מחוץ לבית יש לי נוף כזה יפה, יש לי פה פרדס, יש לי פה נחל. יש לי רק בעיה אחת, שמעבר לנחל יש לי שכן טיפש, שבמקרה זה האח שלי הצעיר, ואני לא רוצה לראות אותו. אני לא מסוגל לראות אותו. תעשה לי טובה, תבנה פה חומה 3 מטר גובה, כדי שיהיה לי חיים שקטים, לא רוצה להתקל באחי, תן לי ליהנות מהחיים. והוא הולך לדרכו, הוא נוסע לענייניו, והיה צריך בדיוק לנסוע מהבית כמה שבועות, משאיר שם את הנגר, חוזר הביתה אחרי 3 שבועות, מתכונן לראות את החומה שהנגר בנה לו, הוא בא והוא רואה, לא רק שאין חומה, הנגר בנה גשר שעובר על הנחל. גשר שמחבר את שני הבתים אחד עם השני, וקישט אותו עם הציצים ופרחים, גשר יפה ומפואר, אבל אדם עמו. הוא לא מספיק להבין מה קרה, והאח שלו רואה שהוא חזר, אחיו רץ את הגשר והתנפל עליו בחיבוקים ונשיקות ודמעות, ואומר לו, אחי, אתה כל כך מדהים, אני לא מאמין איזה אח יש לי. אחרי מה שעוללתי ועשיתי לך ופצעתי לך את הלב, בנית כזה גשר לחבר בינינו, אני לא מאמין. וזה הסוד הגדול. דיברנו פעם
דיברנו כבר באחד השיעורים על הרעיון של פנים קטנות, פנים קטנות ופנים גדולות. כל אדם בעולם נושא איתו שני פנים. יש לנו פנים קטנות. הפנים הקטנות זה הפנים שאנחנו מראים החוצה, לפעמים זה לא הפנים, זה לא הצדדים הכי יפים של האישיות שלנו. לפעמים כל אחד מאיתנו, ילד או מבוגר, איש ואישה, לכולם יש, לפעמים אנחנו מתנהגים על צד שמאל, מה שנקרא. ילד בא לכיתה והוא לא מפסיק להפריע למורה. הוא לא מפסיק להחריב את כל מה שקורה בכיתה. למה הוא עושה את זה? כולם אוהבים להגיד, אין ילד רע, יש ילד שרע לו, נכון? מה פשר הרע היום? אף אחד לא קם בבוקר ואומר, אני הולך היום להרגיז אנשים. אני הולך היום לחפש את מי אני יכול לבאס. את מי אני יכול להכיס, את מי אני יכול לקלקל את מצב רוח. אף אחד מאיתנו לא קם מתוך כוונה כזו. אבל משהו משתבש בדרך. הילד, משהו לא עבד לו בבוקר. משהו התפקשש בבית או לא יודע איפה. ולכן יש איזה קצר תקשורתי. במקום להביא את החלקים הטובים והנקיים והתיאורים של האישיות שלו החוצה, הוא בוחר להתנהג בצורה שלילית, להראות את הפנים הקטנות. מה עושה מחנך טוב? מה עושה אמא? הורה? כל פסיכולוג? כל אדם שרוצה לבנות מישהו, להעצים מישהו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה לא להאמין לפנים הקטנות שמי שמולנו מראה לנו, אלא להצליח לזהות את הפנים הגדולות שנמצאות בתוכו. להתחבר לגרעין הטוב שיש בבסיס, בבסיס האישיות של כל אדם. הרצון להיות טוב, הרצון להסתדר עם כולם, הרצון לחיות חיים טובים, הרצון להיות בתוך זוגיות טובה, הרצון להיות האבא הכי טוב, הרצון להצליח להביא פרנסה הביתה. אותו גרעין טהור שאנחנו יודעים חסידות, אז אנחנו יודעים עליו הרבה, יודעים שבעל התניא קורא לו הנפש האלוקית שיש בכל אחד מאיתנו, גרעין שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא מתנת כל, כל מי שהוא חלק בעם ישראל, יש פה את הנקודה הזאת שהיא, שאנחנו אומרים עליה כל בוקר, נשמה שנתת בי טהוריי, אתה יצר. אתה נפחת אלוקי, אתה נפחת בקרבי, ומה יותר מושלם מיצירה אלוקית? לא התערבנו בזה, יצירה אלוקית שהקדוש ברוך הוא הכניס בתוך הלב של כל אחד ביתנו. וזה קיים בנו. אנחנו רוצים לבנות מישהו, אנחנו צריכים להתחבר לגרעין הזה שבתוכו, שנקרא הפנים הגדולות. מורה שמצליח להתחבר לפנים הגדולות של התלמיד, הצליח איתו. יצליח להוביל אותו לכל מקום שהוא רוצה. אם אנחנו אבל במקום להתייחס לפנים הגדולות, מתייחסים לפנים הקטנות, מתייגים את הילד כילד רע, ואומרים, וואו, יש לי ילד רע בכיתה, אני רק מחפש מה לעשות, איך להנמיך לו את הווליום, איך להשתיק אותך, לעשות לו דילט. יום שהוא לא מגיע, אני אומר, ברוך השם, אז אין לנו סיכוי להצליח איתו. אין לנו סיכוי שמשהו ישתנה. הלך הילד. אם התחברנו לתוך החלק הטהור באישיות שלו, והוא מרגיש את זה.
ילד מרגיש מיד.
אם התחברנו לחלק הטוב באישיות שלו, אז הוא מרגיש, וואו, מישהו מאמין בי. ואנחנו עוזרים לו להעצים את החלקים הטובים באישיות, עד שהוא ירגיש מיותר להשתמש בפנים הקטנות שלו. אומרים, כתוב, חז"ל אמרו, אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל. העלה הקטן ביותר, עשב קטן באדמה, לא יכול לגדול בלי שיש עליו מלאך ממונה, מלאך מיוחד, שכל מה שהוא עושה, כל התפקיד שלו זה לעמוד ליד העשב הזה ולהגיד לו, גדל, גדל, גדל. למה זה? כי שום דבר בעולם, אפילו עשב, לא יכול לצמוח בלי שמישהו יאמין בו, יעמוד מאחוריו ויגיד לו, אנחנו מאחוריך. יש לך את זה, גדל, גדל. בני אדם זה יצירה קצת יותר מורכבת מעשב. ומה אנחנו צריכים יותר מאשר שמישהו יעמוד בנו? את החלקים הגדולים שבאישיות שלנו, את הפנים המלאות והאמיתיות שלנו, ויגיד לנו, יש בכם את זה, גדל, תראו את זה יותר, תראו את הפנים הגדולות יותר. ככה זה בכל מערכות החיים שלנו. ככה זה בזוגיות שלנו. לפעמים דברים משתבשים, אבל את צריך רגע לחשוב, לראות את הדברים במבט גבוה יותר, במבט אלוקי, ולהגיד רגע, הקדוש ברוך הוא הרי נתן בי, וגם בבן הזוג שלי, נשמה טהורה, גרעין טהור, רצון להיות הטוב ביותר שקיים. והרי אף אחד לא מתחיל את החיים ואומר, אני, המטרת חיי זה לכבוד זוגיות גרועה. כולם רוצים להיות בזוגיות הטובה ביותר. אז משהו קרה, נכון, משהו השתבש. לפעמים בן הזוג שלנו מראה את הפנים הקטנות שלו. אבל אם אנחנו רוצים לעלות לקומה הגבוהה
של חיי הנישואין. לחוות עד הסוף את מה שזה יכול לתת לנו, זה יכול לתת לנו המון. אנחנו צריכים רגע לקחת מרווח נשימה, ולנסות להסתכל לתוך הפנים הגדולות שלו, ולהגיד, בוא נתחבר לגרעין הטהור שלו. בוא נראה אותו כאדם טוב, שרוצה שיהיה טוב. ונכון שמשהו ישתבש, צריך להבין למה זה ישתבש. אבל הפנים הקטנות זה לא הסיפור. הוא לא, זה לא המיתוג. אדם יכול להתנהג בצורה רעה, אבל הוא לא איש רע. אם אנחנו נצליח לראות את האיש, הוא איש טוב, שמתנהג בצורה לא בעייתית, אבל הוא איש טוב, אנחנו נצליח להתחבר אליו, נצליח להעצים אותו, נצליח לרומם את החלקים הטובים באישיות שלו, נצליח גם בעצמנו למצוא את המוטיבציה להשקיע בתוך המקום הזה, ולבנות חיים מלבלבים. וזה הסוד של יוסף הצדיק ואחיו. האחים של יוסף התנהגו בצורה הקשה ביותר שאפשר לעלות על הדעת. אבל יוסף מסתכל על האחים ואומר, אני מכיר את האחים שלי. האחים שלי הם לא טיפוסים שלוקחים את האח שלהם וזורקים אותו לכלבים. ומוכרים אותו לבלתי נודע. האחים שלי הם אנשים גדולים, עם לב ענק, עם נשמה אדירה. היה להם רגע של פשלה שהם הראו את הפנים הקטנות שלהם, אבל זה לא הסיפור הגדול. יוסף מסתכל על הפנים הגדולות של האחים. הוא אומר, כנראה שהאחים היו מאוימים. כל המריבות בעולם קורות כאשר אדם מרגיש שהוא צריך להגן על עצמו, לשמור על עצמו. אז לפעמים שלא בחוכמה, כשאדם מרגיש שהוא צריך לשמור על עצמו, אז הוא מנסה להיכנס לחיים של האחר או להזיז מישהו, להוריד מישהו מהמגרש. אבל סך הכל מגיע מתוך איזו הגנה עצמית. יוסף יודע את הסוד. הוא אומר, האחים שלי הם לא אנשים רעים. הוא גם עושה להם מבחן. הוא לוקח את בנימין, מעליל עליו איזה עלילה, כביכול הוא גנב, ומוריד אותו לכלא, ואז האחים מתייצבים, ובראשם יהודה, בכיר האחים, זה שנתן את הרעיון בזמנו למכור את יוסף, יהודה מתייצב ואומר ליוסף, בבקשה שחרר את בנימין, אני מוכן להיות עבד במקומו, אני מוכן לשבת בכלא כל חיי, העיקר תשחרר את יהודה. וזה הרגע שיוסף מבין, הנה ההוכחה שהאחים, הם לא אותם אחים שמכרו את האח שלהם. הנה הפנים הגדולות של האחים שלי, הנה האחים שמוכנים, לשלם מחיר אישי על דבר שהם לא עשו עבור האח שלהם, בנימין שהוא אח רק מהאימא, כמו יוסף. נכון? והיה... אז הנה, אין את היתר את המתיחות הזאת במשפחה, הם מוכנים לשלם את המחיר, הנה הפנים הגדולות שלהם. יוסף מסתכל במבט אלוקי, הוא מחפש את הנשמה שבכל אחד, ולכן הוא מצליח לסלוח. זה הדרך שבה אנחנו יכולים להרים את החיים שלנו לגובה אחר. וכשאנחנו מסתכלים על אחרים במבט כזה, אז קורה דבר מאוד מעניין. אנחנו מתחילים פתאום לראות גם בעצמנו את הפנים הגדולות. כי זו הבעיה הגדולה. אנחנו בעצמנו חווים הרבה מהזמן את הפנים הקטנות שלנו. אנחנו מרגישים נמוכים, קטנים, לא ראויים מספיק כדי להצליח. לא ראויים מספיק כדי שיהיה לנו זוגיות פורחת כמו שיש למישהו אחר. כדי שהילדים שלנו יהיו טובים ומחונכים כמו שאחרים מצליחים. אבל למה? למה אנחנו רואים בעצמנו פנים קטנות? אם אנחנו נתרגל להסתכל על האחר ולמצוא את הפנים הגדולות שבו, אז בסייעתא דשמיא, נתחיל לראות גם בעצמנו את הפנים הגדולות. נחווה את החלקים הטהורים, את הנשמה שבתוכנו. ומה יותר נפלא מזה? מה יותר נפלא ששני אנשים חיים ביחד, וכל אחד מהם חווה את הפנים הגדולות שלו. וכל אחד מסתכל על השני, על הפנים הגדולות, איזה חיים, איזה הרמוניה, איזה תא משפחתי אפשר לבנות בצורה כזאת. אנחנו מדברים על זוגיות, אבל ככה זה בכל תחומי החיים. בהורות, בחינוך, בעבודה הרוחנית שלנו, בקריירה, כל תחומי החיים, זה אותם כללים. זה אותם כללים. לפני, בזמן בעל התניא, רבי שניאור זלמן מיליאדי, היה חתן וכלה יתומים באיזו עיירה, שניהם יתומים, גם מאבא וגם מאמא, והעיירה היהודית דאגה להם וטיפלה בהם, ועד שאמרו, יש יתום ויתומה, בואו נחתן אותם ביחד. מבינים אחד את השני טוב, הקהילה דאגה לצורכי החתונה, ועמדו לחתן אותם. לכבוד החתונה הגיעו שני גדולי העולם היהודי דאז, רבי שניאור זלמן מיליאדי בעל התניא, ורבי לוי יצחק מברדיצ'וב. שני תלמידי המגיד מזריץ, צדיקים גדולים מפורסמים בכל האזור, באו להשתתף בשמחת היתום והיתומה. אבל ביום החתונה, שוד ושבר. המפקד המשטרה הרוסי, אדם רע מעללי, מחזר מאוד, בבוקר החתונה, חטף את החתן, ואומר, אנחנו לוקחים אותך לצבא הקיסר. הצאר הרוסי היה חוקקו אז חוק של גיוס ילדים יהודים בכפייה. היו מגייסים אותם לצבא הצאר, לפעמים בן 25 שנה, גיוס חובה, אין מה להימלט מזה, והיות שהקהילות היהודיות לא עמדו במכסה, כי זה כמובן לא מתאים ליהודי ללכת לצבא גוי, שמד, ממש, שמד, היו, לא היה אפשרות לחיות חיים יהודים ל-25 שנה, אף אחד לא רצה להתגייס, ובהרבה מקומות היו פשוט חוטפים את הילדים. חוטפים ילדים, לפעמים בגיל 8 ו-9, חוטפים אותם במשפחה, 25 שנה. יש הרבה, זה סיפורים קשים מאוד מהתקופה הזאת. והקצין, המפקד האזורי, לקח לא פחות ולא יותר ברשעות שאין לקץ את החתן היתום ביום חתונתו. הקהילה היהודית באה והתחננה והשתדלה, אבל הוא זורק אותה במשרד. הוא לא מוכן לשמוע. אבל בסוף אומר להם דבר אחד. אם אתם תצליחו להביא לי 25,000 רובלים, מטבע שהיה אז, אני אשחרר אותו. אבל זה סכום ענק. מאיפה ישיגו סכום כזה? סכום אדיר של כסף. והעיירה, הקהילה היהודית בעיירה, ענייה מאוד. יהודים לא היה להם הרבה, מה כבר עבדו, מה כבר עשו, שילמו, רוב הכסף הלך למיסים. מאיפה ישיגו סכום אדיר של כסף? והיום בערב צריכים להביא חופה. והנה באים שני הצדיקים הגדולים, רבי שניאור זלמן ורבי לוי יצחק, שומעים את הסיפור, ורבי שניאור זלמן לא נבהל. הוא אומר, בואו נשיג את הכסף. יש לכם רשימה של הקהילה, מי גר בעיר, כמה אנשים יכולים לתרום? אומרים, כן. בואו נצא ביחד, וככה יוצאים שני הצדיקים ביחד עם נכבדי הקהילה, הולכים לאסוף כסף. בעל התניא מסתכל על הרשימה ואומר, כולם פה ברשימה, אין מישהו שחסר? הגבאים מסתכלים אחד על השני ואומרים, כן, כולם פה. הוא שואל עוד הפעם, האם כולם ברשימה? כל יהודי העיירה ברשימה? ואז הם חושבים ואומרים, יש אחד שלא נמצא פה. כן, האמת היא, יש אחד שלא רשמנו, הוא פשוט לא חלק מהקהילה היהודית. יש פה אדם שהיה בעבר יהודי, עשיר גדול מאוד, אבל הוא מזמן לא חלק מהקהילה ואין מה ללכת אליו. כל מי שבא לבקש ממנו צדקה, הוא נוהג לתת לו פרוטה שחוקה של דחושת. כלום כסף, אלבון. אין מה ללכת, בטח לא צדיקים כאלה גדולים ילכו ויבזו את עצמם. הרבי שניאור זלמן שומע את הדברים האלה ואומר, אצלו אנחנו מתחילים, הולכים אליו ראשון. כולם ניגשים, לא יודעים מה יהיה, באים, הולכים לטירה שלו, טירה ענקית, באמת בקצה העיירה, רחוק מהאזור היהודי, ועל איזה גבעה, מטפסים את הגבעה, הפמליה חשובה, דופקים בדלת, השיר הזה יוצא, הוא אומר, או, רבנים גדולים כל כך באו אליי, מה זכיתי לכזה כבוד? הוא אומר לו, רבי שניאור זלמן, אולי אפשר להיכנס, רבי יהודי, יש לנו צרה גדולה מאוד לשתף אותך, אולי תוכל לעזור. והוא אומר, בוודאי, בשמחה, בואו תיכנסו. והוא מכניס אותם לתוך הטרקלין המפואר, לחדר שלו, אין הרבה סימנים יהודים בבית, לא מזוזה, לא גביע, לא שום דבר, נכנסים לתוך החדר של היהודי, והוא יושב ושומע את כל הצרה, ונושך שפתיים בכאב, וממש מראה הזדהות עם הצער, ואומר, בטח אני מוכרח לעזור. ניגש לכספת שלו מאחורה, פותח אותה ברשת חשיבות, ומוציא בתוכה פורטה של נחושת. והגבאים רואים את המטבע וכועסים מאוד. הם רוצים כמעט לתת לו מכה לזה. אבל רבי שניאור זלמן תופס את היד של הגבאי, לוקח ממנו את הפורטה ואומר, תודה רבה לך רבי יהודי. אז אתה עוזר הרבה מאוד בשביל פדיון שבועים, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך ונותן לו, מרעיף עליו ברכות נפלאות. מתקדמים החוצה, עושים כמה פסיעות החוצה, והשיר אומר, רק רגע רבותיי, אם אפשר בבקשה לחזור, אני רוצה לתת עוד משהו. בשמחה, נכנסים, הוא פותח את הכספת עוד הפעם, ומוציא הפעם 3 פרוטות. הם תופסים את הידיים, הכיסים חזק, מעצבים, אבל רבי שניאור זלמן לוקח את זה באדיבות גדולה. ומברך אותו עוד הפעם ומודה לו, ומתקדמים עוד פעם לחוצה. כשכבר יוצאים מהחוצה, השיר עודף אחרם עוד פעם, והוא רוצה להוסיף עוד כמה רובלים. וככה זה חוזר על עצמו וזה חוזר על עצמו, כל פעם הוא מקבל תודה אדיבה מאוד.
עד שבסופו של דבר הוא מכניס אותם הביתה, והוא נותן להם 25,000 רובלים, אבל עם דמעות בעיניים. הוא אומר, רבי, אני מבקש ממך, אני רוצה לשתף אותך בסיפור שלי. הוא אומר לו, אני ינקל, העשיר הגדול שנולד במשפחה פשוטה מאוד. אני ואביון הייתי כל חיי הצעירים. בקושי פרוטה, בקושי לחם לאכול היה לי, לא כל יום. התחלתי לעבוד במשהו. מצאתי עבודה כשוליה של איזה בעל מלאכה, והרווחתי פרוטות אחדות כל יום. ויום אחד הלכתי, חזרתי מהעבודה עם הפרוטות שעשיתי באותו יום, ועצר אותי איזה מבקש נדבות, ביקש ממני תרומה, והוצאתי לו מה שהיה לי בכיס, פרוטה של נחושת. אבל אותו אדם, אותו גבאי צדקה, לקח את זה וזרק את זה עליי בחזרה. אמר, זה מה שאתה נותן? השליך עליי את הפרוטה. נפגעתי עד עמקי נשמתי, ונדרתי נדר רבי, נדרתי נדר, שכל אדם שיבקש ממני צדקה, אני אתן לו את המטבע הזה. ועד שלא יבוא האדם שידע להעריך את הנתינה שלי, שידע, שיסתכל לתוך הלב שלי, שיזהה את הפנים הגדולות שלי, אני לא אתן יותר. החיים יראו לי פנים, עשיתי הרבה כסף, הקהילה היהודית נדתה אותי. לא רצו אותי תוכה, אמרו, זה אדם שלא שותף לאחר. ורבי חיכיתי כל ימי, אני מחכה שיבוא מישהו ויסתכל לי בפנימיות הנשמה. שמישהו יזהה את האישיות התאורה שלי. ולהסתכל על הפנים הגדולות שכל אחד מאיתנו, שכל מי שסובב אותנו. ונסתכל על הפנים הגדולות ופשוט נחווה חיים גדולים ומרוממים. ערב טוב ומבורך.
תודה רבה.